הפרשה מתחילה בעצבות גדולה. שרה אמנו, אשת בריתו של אברהם אבינו, שיחד מתחילים את גילוי האמונה בעולם, מסתלקת ואברהם נשאר בודד. במצב כזה קשה, באמת כתוב, ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל איך מתנחמים? והנחמה, כמו שאנחנו מתנחמים עד היום, בבניין ארץ ישראל. כלומר, אברהם אבינו, מתוך האבל הגדול, אומר, זאת ההזדמנות לאחז בצורה עמוקה, נצחית, בארץ ישראל. עד אז, עוד לא קנה שום חלקה בארץ ישראל, ומסתבר גם שלא כל כך רצו למכור לו. ועכשיו זאת הזדמנות, והנה, וזאת הנחמה גם האמיתית, מפני שההזדמנות הזו לא הולכת לאיבוד, אלא מתוך כך מתרוממים ונשאר משהו לנצח. ויקום אברהם מעל פני מיתו, וידבר לבני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, אני גם גר, אבל קצת כבר תושב, תנו לי אחוזת קבר עמכם וקברה מתי מלפניי. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ממחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך, אין שום בעיה. כל מי שאתה תבקש ממנו, אתה אדם גדול, אנחנו מעריכים אותך מאוד. כבוד הוא לנו שאתה תקבור את שרה הצדקת באחת מהנחלות שלנו. אז כמובן אברהם מודה מאוד, אבל זה לא משהו ביקש. ויקום אברהם, וישתח ולאמר לצבני חת, תודה רבה על הכבוד הגדול, על זה שאתם מקבלים אותי, אבל וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר, אני לא רוצה רק שתסכימו שאני אקבור את מתי באחת הנחלות הקבורה שלכם, אלא אני רוצה לקנות. אז הם ענו לו על זה שהוא רוצה לקנות, תקבור, אבל לא לקנות. ואז הוא מבקש, ואני רוצה לקנות ורוצה שתבקשו מאפרון בן צוחר, ויתן את מערת המכפלה אשר לו, השם לקצה שדה, ובכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אני רוצה לקנות את מערת המכפלה כדי לקבור. והם לא רוצים למכור, ככה אנחנו רואים. הם מוכנים לתת לו לקבור אצלם, אבל למכור לו את הנחלה, לא. ואפרון יושב בתוך בני חת, ויען אפרון החיתי את אברהם בוזני בני חת לכל בישר עירו לאמור, לא אדוני שמעיני, השדה נתתי לך, ואמרה אשר בוא לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבור מתך. אין בעיה, אתה רוצה לקבור, תקבור, למה צריך לקנות? הקרקע שלי, ואני מסכים שתקבור את השרה אצלי. וישתחו אברהם לפני המארץ, תודה רבה שאתה מסכים למכור, שאתה מסכים שנקבור, אבל אני רוצה לקנות. וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני, והקברה את מתי שמה, אני רוצה לקנות כדי לקבור. ומן הסתם, אז כל אנשי העיר שם עומדים מסביב, ואומרים לו, אוי אוי אוי, אתה תיזהר לא למכור. הוא אומר, זה בסדר, אני כמובן לא מוכר. הוא אומר, הנה. הוא אומר, אני נותן לו רשות, אבל לא למכור. עכשיו שהוא מבקש לשלם, אז הוא אומר, טוב, אתם יודעים מה, אני אתן לו מחיר כזה שהוא לא ירצה, ואז יקבור בחינם, וזהו. לא נמכור קרקע לאברהם. ויען אפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי, ואת מתך כבור. לפי הקו שאני הולך, בעצם הוא רצה להגיד, אני נותן לו סכום כזה גבוה שהוא לא ישלם, הוא אומר, לא תהיה מחירה, אבל זה מצביע גם על כך שהוא היה חמדן, והוא רצה את הכסף. אז הוא אומר, אפילו אם אתה נותן לי, אני לא רוצה, אבל אם אתה רוצה, אז 400. וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני וחת, 400 שקל כסף, עובר לסוחר. ואז אברהם אומר, מיד אני נותן וקונה, ואין יותר מה לדבר. אחרי שכבר אפרון הציע הצעה כזו, שהיא הצעה מופרזת, אז מה יכול עכשיו איפרון לעשות? לחזור בו? זה לא יפה. אמנם האנשים מן הסתם שם אומרים לו, תיזהר, אל תמכור. אבל אומר, מה לעשות? אני מצטער, נתתי את המילה שלי. ויקום שדה עפרון אשר המכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו, סביב, לאברהם, למקנה, לבני בני חד, בכל בישר גרו. מה, מעריכות הדברים, איך שהקניין הזה כל כך מלא, עם כל השדה והמערה, רואים שיש פה עניין חשוב של קניין ארץ ישראל. ושמעתי פעם דרשה מסוחר. זאת דרשה יפה של סוחר. כאב לו הלב, באמת שאברהם קנה את השדה במחיר מופקע. אבל מה הייתה הנחמה שלו? שהוא אומר, בטח עפרון כל חייו היה מצטער. ואומר, הייתי מבקש 800, הוא היה נותן לי 800. כי כל סכום הוא היה מוכן לתת. חבל שלא ביקשתי, לפחות אפשר לומר, זאת הנחמה שהייתה. טוב, ומכאן נמשיך. לאחר מכן, אברהם אבינו שולח את עבדו אליעזר למצוא שידוך לבנו, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, משה בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. וכאן עולה השאלה הגדולה, למה באמת לא לקחת אישה מבנות הכנעני? ולמה לא לקחת יותר מזה? היו לאברהם אבינו תלמידים. הם נכון, היו מבני הכנעני, במראשם היה עבדו אליעזר, והם בוודאי קיבלו את מסורת האמונה שלו, והלכו בדרכיו. למה הוא מבקש לקחת אישה מארצו, ממולדתו, אפשר אפילו לומר ממשפחתו, ולא זו בלבד, אנחנו רואים אחר כך, אליעזר עבדו נחשב מאוד נאמן לו, ולכן כשהוא בודק את הקלה לפי מידת החסד שלה, משמע שזאת הייתה המגמה. כלומר שאברהם אבינו אומר, אני רוצה שתמצא אישה ליצחק מארצי הקודמת, ושהיא תהיה עם המידות הטובות. ולמה? והתשובה היא, כלומר, בעצם נאמר יש כאן אפשרות אחת, מישהי שכבר קיבלה חינוך יותר מתאים לדרכו של אברהם אבינו, אבל האופי הוא לא אופי של חסד. לעומת, אולי אם ילך לאישה מארצו מולדתו, יכול להיות שיהיה לה יותר את האופי הזה של חסד, אולי אפילו נאמר יותר מזה את האידיאל של החסד. כלומר, מהמקום שבו הוא בא, זה היה מקום יותר מפותח, יותר גדול, יכול להיות שזה מקום שהיו לאנשים יותר חזון, ראייה יותר רחבה, ופוטנציאל ממילא יותר גדול. אבל התפיסה עצמה הייתה תפיסה מאוד אלילית, מאוד מרושעת. ואילו הוא כבר הצליח לחנך אנשים שילכו יותר בדרך של תורה ויותר בדרך של אמונה, לכאורה היה מתאים יותר אישה כזו. אלא שכאן אנחנו רואים שהמידות הטובות הן בסופו של דבר המפתח לכל הדברים. כמו שאנחנו גם לומדים מסכת יבמות, דף ע"ט עמוד א', שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. וכך במסכת קלה רבת פרק ט', דרש רבה, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם, רחמן וביישן וגומל חסדים. כלומר, המגמה היא שיהיה קודם כל את האופי הזה. כי המפתח לאמונה זה קודם כל האופי הטוב. אם אנחנו נלך ונשאל, מה היה הדבר שנניח הביא את משה רבנו למדרגה הגבוהה הזו, שזכה לקבל תורה מסיני, של אמונה שאין כמותה? התשובה היא, קודם כל היסוד המוסרי, שהוא יוצא מארמון פרעו, ורואה בסבלות אחיו, ומוכן לוותר על המעמד המכובד שלו בארמון פרעו, כדי להציל את אחיו הסובלים. והוא יודע שהוא מסתכן, וכך היה אחר כך, ונאלץ אחר כך לברוח, וגם אחר כך שהוא בורח ומגיע למדיין, הוא שוב רואה, מקפחים את בנות יתרו, וזה לא כל כך חכם להתערב, כל הרואים שם רוצים לקפח, והוא אדם זר, לעמוד מולם, הם יכולים אולי להקות אותו, יכולים לחם בו. והוא אומר, למה אתם מקפחים אותם? הם היו לפניכם, מגיע להם לדלות מהבאר ראשונות. והוא עומד על זה, ושוב, יש בזה איזושהי גבורה שהוא עומד על זה. וזה המפתח שהוא זוכה אחר כך לאמונה. לכל הדברים הטובים, כלומר זה מתחיל קודם כל במידות טובות. קודם כל בנאמנות למוסר, לצדק. או נלך לראות תום העובייה. איך היא מגיעה למדרגה הגבוהה? זה קודם כל מתחיל כשהיא רואה את החותנת שלה, שהיא יודעת את הסיפור, שהיא הייתה ממשפחה של מלוכה, משפחה מכובדת מאוד בישראל, ממשפחת בית יהודה, והיא נותרה שקולה וגלמודה, והיא עכשיו עומדת לחזור, יצאה משם אישה מהמכובדות ביותר, ועכשיו היא עומדת לחזור ריקה, ומה, אני לא יכולה להשאיר אותה כך, איך היא תחזור כך לבד? היא צריכה להצמד אליה. גם השנייה, אורפה, הרגישה את זה, אבל כשהתחיל להיות קשה, וגם שבעצם נעמי ויתרה, אז היא חזרה לאחוריה. אבל רות אמרה, אני אשאר, אני לא יכולה לעזוב אותה. ומתוך כך נפתחה להכיר יותר באמונה, ועוד יותר באמונה, ועוד יותר, עד שזכה להיות אמא של מלכות. כלומר, היסוד לגילוי דבר השם, זה קודם כל מתחיל במידות הטובות. במידות האלה שאמרו חכמים, שהם מידותיו של אברהם אבינו. ואם נמשיך ונראה, הרי יש לנו מצווה להידבק בקדוש ברוך הוא. אני מביא מגמרא מסכת סוטה דף י' עמוד א'. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב אחרי השם אלוהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ולא כבר נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. איך אפשר ללך אחרי אש? אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש הרומים? אף אתה מלביש הרומים. אני מדלג על הפסוקים. מה הקדוש ברוך הוא מבקר חולים? אף אתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים? אף אתה תנחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים? אף אתה קבור מתים. כך הולכים בדרכי השם. או נגיד את זה מאוד זווית, שגמרא אומרת מסכת בבא בתרא דף י עמוד א', איך זוכים לקרבת אלוקים? דרש רבי דוסטאי ברבי ינאי, בוא ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך, ספק מקבלים אותו ממנו, ספק אין מקבלים. כלומר, יכול להיות שם הדורון הזה ימצא חן, ואולי לא ימצא. ואם תמצא לומר מקבלים, רוצים את הדורון, ספק רואה פני המלך, ספק אינו רואה, אולי יסתפקו בדורון האלה השרים בדרך. ואם רואה פני המלך, ספק אם המלך נענה לו, ספק לא נענה לו. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אדם נותן פרוטה לעני, זוכה ומקבל פני שכינה. כלומר, אדם נותן, לא צריך להביא דורון גדול למלך, ואולי המלך יראה אותו. הוא נותן פרוטה וזוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך, אסבעה ואקיץ תמונתך. פה אנחנו כבר מבינים משהו גדול. כלומר, אם אנחנו מנסים לדבק בקדוש ברוך הוא, הרי הוא אש אוכלה, הוא למעלה למעלה, ואנחנו למטה. אבל אם אנחנו הולכים בדרכיו, הוא מתגלה בנו, במעשים שלנו. אדם נותן צדקה וזוכה ומקבל פני שכינה. וכמו שלמדנו גם עכשיו, אנחנו בפרשה שלנו, רבקה אמנו נבחרת בזכות הכנסת אורחים, בפרשה הקודמת למדנו שאברהם אבינו בעצם נפקד על ידי הכנסת אורחים, ושם הגמרא אומרת על זה במסרת שבת קכ"ז עמוד א', אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. דקטני, כמו שכתוב שם במשנה, שמפני האורחים אפשר לפנות חבילות של קש מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אומרים קודם כל אורחים ואחרי זה ביטול בית המדרש. רב די מנרדה אמר, יותר מהשכנת בית המדרש, כי כתוב מפני האורחים, ואחר כך מפני ביטול בית המדרש, זה לא רק שווה. הכנסת אורחים יותר מבית המדרש. אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, דכתיב ויאמר, אומר אברהם, להשם, באים אורחים. כלומר, מה למד פרשה הקודמת? הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, ופתאום הוא רואה שלושה אנשים ניצבים, אורחים, עוד אמרו חכמים שהיו נדמים כעובדי עבודה זרה, שעובדים לאבק שברגליים. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, ריבונו של עולם, יש לי אורחים, תודה רבה שהתגלית אליי, אבל אורחים קודמים. כלומר, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. איך זה יכול להיות? כי הקבלת פני שכינה זה למעלה, השכינה למעלה והוא למטה ובמרחק. אבל כשהוא מכניס אורחים, השכינה מתגלה בתוכו, במעשיו, באופן עמוק יותר. ופה צריכים באמת להתבונן. מתוך כך גם להתבונן אולי על כל דברי התורה והתכלית של התורה, כי אנחנו רואים שמה שאברהם מבקש בשידוך עבור בנו, זה קודם כל שתהיה לקלה מידות טובות. כי אם יהיו מידות טובות, הכל יהיה בסופו של דבר. כי המידות הטובות, בהם מתגלה העניין האלוקי. וכמו שאנחנו למדנו גם מקודם, שאנחנו רוצים ללכת אחרי השם, אז איך הולכים אחרי השם? על ידי שדבקים במידותיו. ומה הם מידותיו? חסד. נמשיך הלאה וננתח קצת יותר. אני חוזר לגמרא מסכת סוטה בדף י' עמוד א', שם בהמשך, אחרי מה שנאמר וכי אפשר ללכת אחרי אלוקים, הרי אש אוכלה, אלא ללכת להידבק עם מידותיו, דרש רבי סמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, ויעש אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם, וסופה גמילות חסדים, קבורת מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא. מה אנחנו רואים פה? שהדבקות הגדולה ביותר בקדוש ברוך הוא זה לידי מידת החסד. אנחנו רואים פה שכל התכלית של התורה היא חסד. אני קצת לביא מדברי המהר"ל בתפארת ישראל פרק כ', הוא אומר ביארו בזה דבר גדול, כי כל עניין התורה כדי להעמיד הטוב שיהיה בעולם. זהו היסוד. כשאנחנו עוסקים בלימוד התורה, אז מה בעצם המחשבה? למה התורה נועדה? באו חכמים למד אותנו דרך מה שרואים בתורה, שהיא מתחילה בחסד ומסיימת בחסד, שכל התכלית של התורה שיהיה טוב. זהו הדבר. גם אפשר לראות זה בריאת העולם. כל יום הקדוש ברוך הוא אומר וירא כי טוב, כי טוב, כי טוב, בסוף טוב מאוד. כלומר התכלית של הכל שיהיה טוב. כשהרמח"ל מסביר כל עניין של בריאת העולם, תכלית כל הבריאה כדי להיטיב, וכדי שיהיה טוב ביותר, אז צריכים שאדם יזכה על ידי המעשים שלו, על ידי הבחירה שלו, אבל התכלית בסופו של דבר, שהכל יהיה טוב. ונמשיך קצת בדברי המהר"ל. המהר"ל בביאורים לאגדות, חידושי אגדות על סוטה י"ד, הוא אומר, הלוך אחר מידותיו פירוש כי ההליכה אחר אחד, כאשר הולכים אחרי מישהו, נמשכים אחריו. יש במידה מסוימת כשהולכים אחרי מישהו, אולי עוד יותר דבקים בו. כי זה לא רק ברגע הפגישה. זה אומר, ממש הולכים בדרכו, ממש מזדהים איתו. וכאשר הלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נמשר אחר הקדוש ברוך הוא. אמנם מה שאמר דווקא הלוך אחר מידותיו לעשות חסד, ולא לעשות משפט. למה לא נגיד שמשפט זוהי הדרך שבה דבקים בהשם, וכך הולכים אחרי מידותיו? כי אי אפשר, הוא מסביר כמה הסברים, ונתבונן בהם. כי אי אפשר שיהיה עושה משפט כמו שעושה השם יתברך. רק גמילות חסד דבר זה ראוי אל הכל, אבל מידת המשפט, אין ייחוס משפט האדם אל משפט השם יתברך, שהרי אפשר שיתה אדם במשפט, ולכך עליו אין שייך לומר הלוך אחר מידותיו. רק בחסדי השם יתברך שייך לומר כך, כי החסד הוא שייך אל האדם, ויכול האדם ללכת בדרכי השם יתברך, ושייך בזה הלוך אחר מידותיו. כלומר, אם רוצים לעשות משפט, האדם, תמיד המשפט שלו ירחוק מהמשפט של השם. ולכן לעולם צריכים השלמה של המשפט בבית דין של מעלה. אנחנו יכולים לדון מה שאפשר כאן, אבל הדין שלנו לעולם לא יכול להיות שלם. כלומר, להגיע אל האמת, אנחנו לא מסוגלים. אל חסד מסוגלים. נאמר את זה כפי שהסביר הרב קוק, ששאל אותו הנזיר, האם יש איזו שיטה בדברי הרב קוק? אז הוא אומר, השיטה, תמצית השיטה של ההסבר, של הרעיונות של הרב קוק, זה ההשתלמות. כלומר, אנחנו לא יכולים להידבק ממש בשם, אבל אנחנו יכולים ללכת בדרכיו. אדם יכול כל הזמן ללכת בדרכו ולהשתלם. כלומר, השתלמות זה הליכה בדרכיו, שתמיד אנחנו מבינים עוד ועוד ועוד. אף פעם זה לא מוחלט, אבל זה תמיד הליכה בדרכיו. ואת זה אפשר לעשות בחסד ולא במשפט. חסד זה דבר שהוא תמיד אפשר לעשות אותו יותר ויותר, ותמיד אפשר להתפתח בו. ולעשות את העולם יותר טוב ויותר עמוק. עכשיו צריך לדעת, כדי שיהיה טוב, חייב שיהיה גם אמת. מפני שאדם לא יכול ללנות מדבר שהוא לא מבין אותו, ומסכים איתו, וחושב שיש לו ערך, או כמו שאומרים, לפי שכלו יעולל איש. אדם נהנה מדבר שהוא גם מעריך. אם לא מעריכים משהו, אז אין לזה תענוג. כלומר, אם נניח אדם נהנה מבגד יפה, אם הוא יודע שהבגד הזה נחשב יפה, הוא נהנה ממנו יותר. אם הוא יודע שדבר מסוים יש בו אמת, יש בו ערך, הוא נהנה ממנו הרבה יותר. כלומר, לא מספיק שרק לתת לאנשים דברים טובים, הם צריכים גם להעריך את זה. הם צריכים לדעת שיש בזה חשיבות. כלומר, טוב צריך להיות יחד עם אמת. אבל אם אנחנו שואלים מהו הדבר שאדם כן יכול לעשות, ואותו יכול לעשות, אפשר לומר, בשלמות היחסית, זה את החסד. וכדי שיהיה חסד, כמו שאמרנו, צריכים שיהיה גם אמת. כלומר, כדי שיהיה חסד, צריכים שיהיה גם משפט. כלומר, המשפט בא לסייע לחסד, אבל המשפט עצמו, אם זאת המטרה, אז מוטב שלא יהיה בכלל עולם. אם נלך לפי מידת הדין, העולם לא יכול להתקיים. העולם מתקיים למרות חסרונותיו של האדם, למרות החסרונות שיש בעולם, מפני החסד. ולהפך, דווקא בזכות החסד, העולם החסר יכול להתקיים. כי בזכות החסרונות, יכול האדם להצטרף ולהשלים. בזכות החסרונות, יכול האדם להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולהשלים את מה שחסר. ולזה חסר משהו אחד, ולשני חסר משהו אחר. ואז כל אחד יכול להשלים ולעשות חסד לחברו, ולעולם אדם לא יכול להיות שלם, ולעולם הוא יכול תמיד להשלים ולהוסיף טובה לאחרים. ממשיך המהר"ל, ועוד, כי אין נחשב שהולך אחר הקדוש ברוך הוא רק על ידי גמילות חסדים, שזאת המידה שעושה חסד וטוב, והוא יתברך הטוב הגמור, מפני זה דווקא המידה הזאת נקרא שהולך אחר שנתברך בעצמו, וזה עיקר. כלומר, אומר עוד דבר, הקדוש ברוך הוא, אם רוצים להגדיר, אם אומרים אמת, זה לא מספיק. כי אנחנו גם לא מבינים את האמת מספיק. אבל טוב אפשר להגיד. זה הדבר שאנחנו, אפשר לומר, כן יכולים לתפוס בקדוש ברוך הוא. אמת, אנחנו פחות תופסים, אבל נמשיך. וראוי שתהיה התחלת התורה וסופה גמילות חסדים, כי החסד הוא טוב בעצמו. ומה שהתורה, כלומר, אם נדבר על אמת, היא אמת בתנאים מסוימים. הטוב, כשהוא באמת אכן טוב, הוא אכן מייצג את הטוב. ננסה להסביר את זה יותר. ומה שהתורה תחילתה חסד וסופה חסד, הוא מפני שעיקר התורה הטוב, רק מצד האדם צריך דין ומשפט. כלומר, כדי שהוא יצליח לקלוט את הטוב, הוא צריך דין ומשפט. ויותר טוב היה שלא היה מחלוקת ביניהם. אם לא היה מחלוקת בבני אדם, לא יצטרך לעשות דין ומשפט. כיוון שיש סיבוכים, הצריכים לעשות דין ומשפט, כדי שעל גבי הדין אפשר יהיה אחר כך לעשות דברים טובים. אז אם לא היה מחלוקת ולא היה אדם חוטא, לא יצטרך אז לארבע מיטות בית דין. וכן כל הקורבנות, רק מפני שאדם הוא חוטא. ומפני כך צריך לעשות דין בו. ולכך הדין אינו רק להעמיד הטוב, כלומר הדין בא רק לעזור כדי שהטוב יעמוד. אבל התכלית בסופו של דבר היא להעמיד את הטוב. וזה שהתורה מתחילה בחסד ומסתיימת בחסד, זה אומר שהכל הוא למען החסד. כלומר, היא מתחילה בחסד, זה אומר שגם מה שלפני התורה זה חסד. וגם מה שאחרי התורה. או אם נאמר, כדי שספר התורה יקשר, צריכים שכל אות ואות תהיה מוקפת בקלף לבן. אם אות נוגעת בחברתה, אז היא לא מוקפת בקלף לבן. אז אפשר לומר, הקלף הלבן הוא מבטא את החסד. ולכן, כשהיא מתחילה להתבטא באותיות השורות, ההתחלה היא בחסד והסיום בחסד. כלומר, זה מתחיל ממה שלפני הלבן בחסד, וגם בסיום חוזר אל החסד. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין מזה, אז יסוד. מה אנחנו צריכים להבין? יש בספרים שראוי לאדם שיחשוב לנגד עיניו, שם י' כ' ו' כ', שיוויתי השם לנגדי תמיד. אבל לפעמים כשאדם משווה לנגדו שם השם, לא ברור מה המשמעות של זה. בסדר, אז הוא אכן רוצה לקשר את עצמו לאמונה. אבל מה המשמעות של אמונה? מה זה אומר? זה אומר עכשיו, לפי מה שלמדנו, זה אומר שאולי השיוויתי השם נגדי תמיד צריך להיות, שהוא צריך לראות איך הוא מוסיף טובה וברכה לעולם. זה התכלית שלו. בדבר השם. כלומר, מתוך שמיות כבבקה, מתוך האמונה בהשם, המחשבה איך מוסיף טובה וברכה. זה אומר עוד דבר. כשאדם עוסק בלימוד תורה, בכל מצווה ומצווה שהוא לומד, קודם כל הוא צריך לבוא מתוך אמונה, שכל מצווה נועדה לסלול לנו את הדרך הטובה ביותר, לנו, לעמנו ולעולם כולו. כמו בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מההתחלה, לך לך לארצך, לך לך מארצך ומולדתך אל ארץ אשריך, ונברכו בך ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התכלית, כמובן, גם מי שיעמוד כנגד, עורך הארור, מי שיעמוד כנגד יענש. אבל התכלית של הכל היא כדי שתתגלה אצלך ברכה על ידי הדבקות בהשם, ומתוך כך תתפשט הברכה לכל העולם. כלומר, גם כל התורה כולה. היה אומר הרב צבי יהודה, שהאבות מהאבות למדנו את המידות. ומתוך כך, מתוך היסוד הזה, אנחנו מגיעים אחר כך למדרגה שאחר יציאת מצרים, שכבר יש עם שלם, ואז מתן תורה על ידי משה רבינו. אבל היסוד הוא, שהוא המפתח לכל, הוא המידות הטובות. והמידה הטובה הראשונה, היא עמידת החסד של אברהם אבינו. כלומר, כשאנחנו חוזרים ללמוד תורה, בכל לימוד ולימוד צריכים לחשוב איך הלימוד הזה מתקן את העולם. איך הלימוד הזה, קודם כל, אולי אני כבר אמרתי מתקן, זה כבר מדרגה קצת יותר גבוהה, קודם כל איך הוא מוסיף טובה וברכה לעולם. בכל הדברים כך. אנחנו יודעים ללכות צניעות, כדי שבסופו של דבר, השמחה והשלימות והאהבה של בני הזוג תהיה טובה יותר. יש איסורים של גילוי עריות כדי שהשמחה והשלימות של בני הזוג תהיה טובה יותר, כדי שהילדים יקבלו משפחה טובה יותר. וכך כל דבר ודבר צריכים לראות איך מוספים ברכה, כי לפעמים אנחנו שוכחים. ואם חושבים, המטרה היא הדין. כלומר, העיקר הוא כמה שיותר שהדבר הוא חמור, וכמה שיותר אולי מוזר, וכמה שצריכים למסור את הנפש למענו יותר, זה ברכה יותר גדולה, ולא. כל דבר שבתורה צריך בסופו של דבר להוסיף חסד בעולם. כדי שיהיה חסד צריכים שיהיה דין, כי אם לא יהיה בלבול גדול, והחסד לא יחזיק מעמד, אבל המטרה בסופו של דבר שיהיה חסד. היה אפשר לתת עוד דוגמאות, אבל נסתפק בזה, שזה כבר כוונה עמוקה מאוד בלימוד, וכשמבינים את הכוונה הזו, אני חושב כל הלימוד הופך להיות מואר יותר. אבל אני רוצה להגיע לעוד שלב. אליעזר עבד עבדו שואל, אומר, כאשר אברהם אומר לו, תלך אל ארצי ואל מולדתי ולקחת אישה לבני יצחק, אולי אני קצת ימשיך עוד טיפה. ואז הוא הולך, פוגש את רבקה, והיא ממלאה את הקד, ורואה איזה חסד גדול, והחסד הזה הוא המפתח לכל גילוי התורה. דרשו על זה, על קדה, שזה הרמז לכ"ד הספרים אחר כך בתנ"ך. כלומר, מתוך החסד הזה מתגלים כל המים הגדולים, הרבים שיש בתורה ובנביאים ובכתובים. כלומר, החסד הוא המפתח. טוב, אז אבל בכל זאת, ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב, אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? אם היא לא תסכים, אז מה זה אומר? שנרד עם יצחק לחוץ לארץ? ויאמר אליו אברהם, ישמר לך בן תשיב את בני שמה. חס ושלום. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני בית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם, ואם לא טובה אישה ללכת אחריך, וניקית בשבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. העניין של יישוב הארץ קודם לזה. למרות שלפי ההבנה שלי, כדי להקים את המשפחה הטובה, צריכים אישה משם, ששם אפשר למצוא את המידות הטובות, שהם יהיו המפתח לכל מה שצריך אחר כך. אבל בתנאי שנשארים בארץ. כלומר, יש פה משהו במידה מסוימת עוד יותר גדול. חסד זה דבר מאוד גדול, אבל החזון של תיקון העולם הוא עוד יותר. כלומר, חסד זה לעשות את העולם, לעשות כמה שיותר מעשים טובים, אבל התיקון השלם, תיקון זה גם קצת בלשון התלבשות. בתרגום, כשאומרים להלביש, להתקין. כלומר, החיבור השלם של השמיים והארץ, של העניין האלוקי והעולם הזה, יכול לעשות רק דרך ארץ ישראל. ומארץ ישראל תתפשט אחר כך הברכה והטובה והחסד לכל העולם. אבל רק דרך ארץ ישראל זה יכול להיות. כלומר, האמונה שהעניין האלוקי, השלם, הטוב, האמת, כל האידיאלים יכולים להתגלות בעולם. האמונה הזו יסודה בארץ ישראל. אי אפשר בלי ארץ ישראל. זהו היסוד של האמונה. וזה גם היסוד של עם ישראל. שלום, החזון הגאולה. בכלל אנחנו רואים בתורה, בנביאים, בכתובים, גאולה זה קשור לבניין הארץ. ולכאורה, למה? לכאורה, שהעולם מתוקן, מבחינה מוסרית, זו הגאולה, אבל לא. גאולה זה אומר, כלומר, כל כך לא יהיה עולם מתוקן מוסרית, כל זמן שלא יתגלו הערכים בתוך המציאות, במצב השלם. ואני אתן את זה אולי כאיזה משל כדי להסביר קצת. מספרים בשם המגדים מזריץ' שהוא רצה לנתח מה באמת האדם הכי רוצה בעולם. מה הוא הכי משתוקק? תגיד, זה מישהו משוגע באהבתו אחרי בחורה מסוימת. אז ישאלו אותו, את מי אתה אוהב? את הגוף שלה או את הנפש שלה? זו שאלה קצת שצריכים להתבונן. כלומר, אם תהיה הפרדה בין הגוף ובין הנפש, אז הגוף יהפוך לגופה, והנפש, אז את מה אתה תאהב? את הנפש. אז אם כך, נשאל עוד שאלה. מה אתה אוהב בה? את הנפש או את הרוח? מה הוא יענה? הרי היחס בין הגוף והנפש הוא כמו בין הנפש והרוח. אוהב את הרוח. טוב. הרוח או הנשמה? יגיד גם כן, את הנשמה. הנשמה או החיה? החיה. החיה או היחידה? היחידה. היחידה או הניצוץ האלוקי שמחיה אותה? הניצוץ האלוקי. אז אם ככה, מה אתה עושה מהומות? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, וזהו. טוב, זה נראה נכון מאוד. אבל עדיין זה לא מסביע. יש בזה אמת גדולה מאוד. ואם תהיה ברירה, או, אין ספק, הניצוץ האלוקי קודם להכל. ולכן אם הקדוש ברוך הוא יצווה, אפילו עקדת יצחק, מקבלים הכל. אבל עדיין זה לא מספיק, זה לא מה שאדם רוצה. אדם רוצה שזה יתגלה ביחד. הוא רוצה שכל מי הניצוץ האלוקי עד הגוף למטה. זה הדבר השלם. ואז אדם יכול לבוא לידי ביטוי, לא רק כהתבטלות, להתבטל לשכינה. התכלית של גילוי של בריאת העולם היא לא כשנחזור ונתבטל. התכלית היא שהעניין האלוקי יתגלה בנו. כמו שלמדנו, התכלית היא לא שננסה ללכת ולהישרף, לכלות באש, באש אוכלה של הגילוי האלוקי, אלא התכלית היא שהעניין האלוקי יתגלה בנו, יתגלה בתוך העולם. הוא נשאל שאלה נוספת. האדם מברך על מאכל ואוכל אותו. מספרים גם סיפור, שאחד, חסיד אחד, השתוקק מאוד לראות את הרבי שלו, מה הוא עושה אחרי תפילת שחרית, כי היו אחרי זה מוצאים את כל החסידים, והרבי נכנס לאיזה מקום. נכנס למקום, והוא נורא רצה להיכנס לשם, ולא נתנו לו, אבל הוא הפציר, אולי גם היה תורם חשוב. קיצור, נתנו לו להיכנס. ואז הוא רואה שבא השמש, חותך תפוח לארבעה חלקים, מביא את זה לרבי, והרבי מברך בורא פרי העץ, ואוכל. עכשיו, זה הכל. עכשיו, אחרי התפילה, הרבי משוחח עם מלאכי השרת, טס קצת מעל השולחן, בקיצור, אוכל תפוח. אז הוא חשב לעצמו, גם אני רוצה את אותו דבר. אז הרגיש בזה הרבי, ואמר לו, תגיד לי, מה ההבדל בינינו? אתה אוכל תפוח, אני אוכל תפוח. אתה מברך בורא פרי עץ, אני מברך בורא פרי עץ. אז הוא אומר, אני אגיד לך מה ההבדל. אתה אחרי התפילה רעב, אתה רוצה לאכול תפוח. אז הוא, אבל אין ברירה, חייב לברך, אז אתה מברך. אני, אחרי התפילה, רוצה לברך בורא פרי עץ. אבל מה אני חופשה לעשות? אפשר לברך בורא פרי עץ בלי לאכול? חייב לאכול? אז אני גם אוכל. אבל, לפי מה שאמרנו, לא צריכים את שניהם יחד. מה אדם רוצה? הוא רוצה דבר חי. דבר חי זה הנשמה והגוף יחד. הוא רוצה לברך, הוא רוצה לאכול אוכל טעים. שניהם הוא רוצה, וזה לא זה על חשבון זה. להפך, כמה שהאוכל יותר טעים, הוא מברך ברכה יותר בשמחה. לפעמים הוא כל כך נגרר אחרי הדברים הגשמיים, שהוא נהיה מוצף עד כדי כך שהוא כבר לא מצליח לרומם את זה. והוא לא מצליח להגיד ברכה כנגד זה. אבל באמת, הדבר השלם הוא שהעניין האלוקי מתגלה בתוך המציאות. זהו הדבר השלם. יסוד אמונת ישראל. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, שהשם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כלומר, החיבור השלם בין השמיים והארץ. וזה העניין של ארץ ישראל, ארץ הקודש, שכאן השמיים והארץ יכולים להתאחד. יכולים, כלומר, בכל דבר שאדם עושה, יכול להיות ערך אלוקי. הוא הולך ועוסק בעבודה, וגם העבודה שלו היא לשם שמיים. כמו ש... מובא בספר ויקרא, בפרשת אמור, בתוך פרשיית המועדים, פתאום יש מתנות עניים, לקט, שכחה, פאה, לקט, שכחה בעיקר. אני לא זוכר עכשיו. בכל אופן, שתיים מהמצוות. ושואלים שם חכמים, מה פתאום יש פה את המצוות האלה באמצע? ומשיבים, ורש"י מביא את זה שם, ללמד אותנו שמי שהוא עובד בשדהו ומשאיר לקט שכחה ופאה לעניים, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח וקריב קורבנות. איפה? בשדה שלו. כלומר, המשיך את קדושת בית המקדש לשדה. זהו העניין של ארץ ישראל. כלומר, העניין הוא שבכל דרכיך דאהו, שבכל תחום ותחום מתגלה העניין האלוקי. כשיש לנו, כלומר, דוגמת בית המקדש, ממשיכים לכל העולם. דוגמת כהנים ולוויים ממשיכים לכל תחומי החיים. זהו הדבר הגדול. ולכן, כאשר הוא אומר אולי לרדת מארץ ישראל, אומר חס ושלום. לרדת מארץ ישראל יורדים רק שאין שום ברירה. גם אם יהיו מידות טובות, נסתדר עם מידות פחות טובות, אבל יישאר לנו החזון. האידיאל הוא הכי גדול, הוא הכי חשוב. ופה אני רוצה קצת להוסיף ולהגיד משהו על הזהות היהודית. אמרנו, זה מתחיל קודם כל במידות טובות. זה היסוד, זה מאברהם אבינו. קודם כל מידות טובות, רצון טוב, רצון שהעולם יהיה עולם טוב ומתוקן. אבל זה לא רק זה, זה גם אמונה. אמונה שאפשר לתקן את העולם. שהיא אמונה שמקושרת ביסודה לעניין האלוקי. כידוע, כשמדברים על סגולת ישראל בתקופה האחרונה, אז נותנים דוגמה ורוצים להוכיח שיש משהו מיוחד בעם היהודי. אז ממה מוכיחים? אומרים, תראו כמה הרבה מדענים יש יהודים. כמעט בכל התחומים, העם היהודי פחות מאחוז, ומקבלי פרס נובל למעלה מ-20%. איך זה יכול להיות דבר כזה? ואם אנחנו נכנסים יותר לעומק, זה אולי אפילו יותר. אז זה דבר שהוא מופלא. מה הבעיה? שאלה שקיבלו פרס נובל, הם לא תמיד יראי שמיים. כלומר, אם אנחנו שואלים מה הביא את זה, האם אפשר להגיד זה משהו גנטי? אם זה גנטי, אז לכאורה היה צריך להיות גם צאצאי המתבוללים כך. ולא. מי ששכח שהוא יהודי, כלומר, צריך לדעת, באומות העולם יש הרבה יהודים שצאצאי יהודים שנטמעו, נגיד בספרד, בערך, אומרים ש-15% מהספרדים הם יהודים. 20% מהפורטוגלים יהודים. זה מכל הניסיונות הקשים שהיו, ואלה שלא עמדו, זה מה שהיה. זה לא זו בלבד. הרי הם הקימו את המדינות של בדרום אמריקה. זה אומר שגם בארגנטינה וברזיל ומקסיקו וכל המדינות האלה יש אחוז מאוד גבוה. שם אין תוצאות כאלה. כלומר, זה לא עניין גנטי. זה עניין של איזושהי תפיסה תרבותית, נאמר, רוחנית, שקיימת בעם היהודי, שגם דור שניים, שלושה אולי, אחרי שעוזרים תורה מצוות, עדיין החזון נשאר. ומהו החזון? אמונה שאפשר לתקן את העולם. האמונה בגדול היא דרך תורה ומצוות, אבל זה גם אחר כך דרך שכלולים. דרך שכלולים ופיתוחים מדעיים. וכאשר בא יהודי לעסוק במדע, יש בו איזושהי אמונה פנימית שאפשר למצוא פתרון. חייב להיות פתרון. איזה רצון למצוא פתרון כדי לעשות את העולם טוב ומתוקן יותר. לעשות עולם שלם יותר. זה משהו רוחני שכשמישהו גדל במשפחה יהודית, מהמורשת של כל התורה והמצוות והמוסר ואורח החיים שנוצר מזה, נוצרת אווירה כזו שמעודדת תנועה לחשוב איך מבררים יותר, ואף לא להסתפק, תמיד להאמין שאפשר להבין יותר, ללמוד יותר ולעשות את העולם טוב יותר. זהו היסוד של היהודי. אם אנחנו, למה זה חשוב שאנחנו נבין? כי זה בעצם היסוד של התורה. אם אנחנו ככה, אנחנו נסוג בתורה, ומתוך כך ככה גם, כל אחד בכל תחומי החיים שיש, שעם היהודי עוסק, אנחנו נזכה לברכה שהיא לא תאמן. כלומר, באמת מתוך ההליכה לארץ ישראל. והשאיפה הזו לתיקון, עכשיו צריך לדעת, אבל מה שעושים בחוץ לארץ זה לא מי יודע מה. ניתן דוגמה. כשיהודים בגרמניה פעלו, אז לכאורה אפשר, אני כבר מקצר, אבל כשיהודים פיתחו כימיה, זה לכאורה דבר חיובי, שפיתחו את הכלכלה, חיובי, שהברון הירש סלל פסי רכבת בכל אירופה, דבר חיובי. אבל מה קרה עם זה? עם הכסף שהיהודים אספו, ועם הגילוי המדעיים של היהודים, ועל פסי הרכבת שהיהודים רצחו יהודים, וגם רצחו תוך כדי זה עוד הרבה מאוד אנשים. כלומר, אפשר לעשות בעולם כל מיני גילויים, אבל זה לא מתקבץ לגילוי דבר השם, לא מתקבץ למשהו שמגלה אמת, טוב, מוסר, שמגלה עם שהוא מגלה מוסר. זה הדבר המיוחד שיש לעם ישראל. שום עם בעולם לא קם על רעיון של תורה, והמלכים הגדולים שלו לא נחשבים אנשי מוסר. והשאיפות העיקריות שלו הן לא שאיפות של מוסר, ולא בית מקדש עומד בראש מעייניו. כלומר, זה הדבר המיוחד, וזה המיוחד במה שמאגד את עם ישראל. ולכן, אפשר לומר, החזון הזה, גם יהודים בחוץ לארץ, זה שיהודים כל הזמן אומרים, שגרים, לא משנה איפה, אומרים שהקדוש ברוך הוא בברכת המזון שיבנה את ירושלים, ומדברים על הארץ, בברכת המזון, ובתפילות, בכל דבר. זה עובר לאנשים שכל הזמן יש חזון של תיקון. כמו שהרב קוק אומר שהתקווה לחזור לארץ היא מקיימת את היהדות בגולה. כלומר, היהדות בגולה בנויה על תקווה. על תקווה למשהו הרבה יותר גדול. אם יגידו מה האופי של יהודי, זאת התקווה הגדולה לגאולה. זו התקווה. וכשזה בא לאדם שהוא מגיע לרמה גבוהה, מגיע לאיזה רמה מסוימת טובה במדע, הוא פורץ, הוא מגלה דבר. הוא מגיע לכלכלה, הוא פורץ ומגלה. הוא מגיע, כל תחום שהוא מגיע, כשיש לו את החזון הזה, הוא מוצא משהו. הוא נאמר, הסיכוי שלו למצוא הרבה יותר גבוה. אבל כדי שהדבר הזה יתגלה ויתכנס ויצטבר למשהו שהוא באמת מגלה שכינה בעולם, צריכים שעם ישראל יהיה בארץ ישראל. כי כאן זה יכול להתחבר, כל תחומי החיים ביחד, כאשר התורה בראש, כאשר בית המקדש בראש. ולכן, כאשר שואל אליעזר ועבדו, האם גם שיצחק ירד? לא. לרדת מארץ ישראל יורדים רק שאין שום ברירה. כי זו התכלית. התכלית של גילוי דבר השם בתוך המציאות. והתכלית, כמו שאמרנו, החיבור של השמיים והארץ, הנשמה והגוף, הדבר החי. אז יהי רצון שאנחנו נזכה לעסוק בתורה מתוך המחשבה הגדולה הזו של להוסיף טובה וברכה כל אדם בחייו, אבל כמובן יותר מזה בכלל ישראל, ומתוך כך יתגלה דבר השם בעולם בכל תחומי החיים, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.